36 שדרנים ועוברת בשם פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע?
רדיו סול סימואל,
הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, כן, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, בולבן, 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 מי על הקו? לא, ריקו,
אני פה,
הבאנו את ריקו לפה, וגם צחי קמטינסקי פה. וואו, מה קורה צחי?
אהלן, געגעתי, מזמן לא הייתי.
מי מצלצל באמצע השידור?
לא יודע, מישהו...
מה זה?
אין לי מושג, אני לא יודע, יש כאן טלפון...
תענה, אולי נעשה חבר טלפוני.
נראה לי, הטלפון מצלצל אוטומטית לריקו.
זה כן, ראו שאנחנו לא מצלצלים אליך, אז הטלפון, תבדוק מה קורה לטלפון שלך, אולי זה...
אני מפחד מטלפונים בשידור חי, אני לא רוצה.
כן, לא... מה קורה, ילדים? בוא נעמי, זה מפגש פסגה, נכון?
פסגת הנדלן.
פסגת הנדלן של רדיו סול, כן, כן, כן. אני אמרתי דרך אגב לתוכנית אחרינו, לענבר אם, אמרתי לה, אל תבואי. כי כנראה שעה לא תספיק לנו קשקש, אז היא אמרה, אני אעבור, שגליקו לא יעבור. והוא אמר, אני מגיע, לא מעניין אותי. אז יש לנו שעה לקשקש של נדלן.
שהיא הייתה אצלי אורחת בפודקאסט שלי.
כן, דרך אגב, היא מתארחת אצלי בתוכנית שבוע הבא.
מדהימה, מקצוענית.
אני לא מכיר עד כדי כך, אנחנו נגלה את זה בשבוע הבא. צחי מילה וחצי, מי שלא מכיר אותך? כזה לנשים? כי לא היית אצלנו שנה לפחות.
באמת צחי? שנה?
שנה, הוא שנה לא היה אצלנו.
כן, באמת שנה לא הייתי, כן, משהו
נהיה. עבר לי מהר.
שם כזה, היה לו... שכח אותנו.
אופר לא הולך ברחובות, מה קרה לך?
אני הייתי רגיל, אני הייתי רגיל, שפתאום ביומן שלי כתוב, רדיו סול.
שמע, ריקו, אספר לך, אספר לך, היה לי את התוכנית עם ליה, את טייסת נדלן.
טייסת נדלן, האגדית.
ואשתי מירב התחילה לעבוד, לפני 9 שנים התחילה לעבוד בחברה בכפר סבא, ואיזשהו מי שהייתה שם, ובאיזשהו שלב, היא סיפרה למישהי שכן, בא לי אופר, יש לו תוכנית מליה גיל, ואז היא אומרת, מה אופר זה? זה אופר, או באופר בעלך, זה אופר מתעסת נדלן? אז היא אומרת, וואו, לא ידעתי.
גדול, גדול, יפה.
זה היה, כן.
כן, אתה גם צריך ללכת להישרדות, לדעתי.
לא, זה לא יקרה.
חבל.
עולך הגדול.
גם זה לא יקרה, יש לי מספיק.
גם באח, ליה הייתה גם באח הגדול?
עכשיו יש תוכנית חדשה.
לא, היא הייתה בהישרדות,
נכון, ובמאסטר, נכון.
עכשיו כל יום מפרסמים איזה תוכנית חדשה על האיסטר.
איזה?
עם איך קוראים לה? עם עדן פינס.
איזה תוכנית?
עדיף שלא תדע. רואים, אומרים את זה בפרסומת. את התוכנית לא נראה.
רוצים סקופ?
כן.
לפני שנה, יש את המרוץ למיליון, ורצתי עם הבן שלי, לאבא ובן, באודישנים.
עם הגדול.
עם הגדול, כן. עם הגדול. וכמעט, כמעט, כמעט, כמעט הצלחתי, אבל אין כמעט בחיים הזה, אבל כמעט הצלחתי. זה היה או אנחנו, או זה ששם עכשיו, על משבצת האבא והבן. ורציתי לנורא את החוויה הזאת, אבל לא הלך.
אבל
לא
צריך
נורא.
להגיד לך, לפי איך שהוא פותר את החידות שם, לא ברור לי איך הוא סגן יושב ראש. אבל זה כבר לא לעניין שלנו. בקיצור, בוא נהיה, אנחנו...
תיאקתי אתכם בפייסבוק. אני חושב דרך אגב שהתוכניות האלה היו נהדרות בהתחלה שלהם, בעונה הראשונה, העונה השנייה וחצי, והם פשוט התקלקלו, וזה נהיה...
לא, אני
רגע
שאני לא רואה. פעם שנייה אולי אני רואה את זה. גם בגלל שאשתי מאוד אוהבת לראות את זה, אז אני יושב איתה. לא יודע.
הדבר היחיד שאני פותח בטלוויזיה זה נטפליקס. לא מעניין, כל השאר זה כבר לא...
אוהבים סדרות, אנחנו...
חדשות יש לנו פה, בנייד, זהו, מה קורה חברים? יש נדלן, קיץ, מה?
אני רוצה לנצל, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן הרבה עם אנשי נדלן, עם משקיעים והכל. אני היום רוצה, אני בכל מקום צועק את זה.
דבר למיקרופון, בדיוק כזה.
כל מקום צועק, אני רוצה שתרשה לי לתת פה, אני רוצה שתרשה לי לתת פה איזה טיפ, בגלל שאנשים שוכחים. ולפני 3 שבועות בערך, מתקשרת אליי לקוחה שלי, היסטרית לחלוטין, פנסיונרית מוקדמת, היא והבן זוג שלה, דירה שלהם נשרפת באשקלון.
ולא בחתי.
מטיל.
לא, לא,
לא קשור. אוקיי.
היא הזכירו לעובדים זרים, דרך איזה מתווך, נשרפת להם הדירה ואין להם ביטוח. אין להם ביטוח, בגלל שביטוח עושים רק שיש משכנתה. והרבה מאוד, ואתה יודע את זה, הרבה מאוד בנקים שאתה עושה משכנתה, מצלצלים, תעשה אצלנו גם ביטוח. ושואלים אותי מה אנחנו עושים, אמרתי להם, קודם כל אתם נוסעים לשם, קודם כל תהיו שם, שלא...
שלא יבזזו, אני יודע.
לא, לא רק שלא יבזזו, אין מה לבזוז, הדירה נשרפה כליל. אבל שלא ידברו עליכם, שתהיו בשליטה ותראו מה קורה, ותהיו שם ותרגיעו את האנשים, אבל אני יכול להמשיך אם תרצה את כל הסיפור, אבל בעצם המסר הוא חד משמעי. אנשים חייבים לעשות, גם בבית שלהם הפרטי, גם בנכסים להשקעה, ביטוח מבנה וביטוח צד ג'. זה דבר שעולה מעט מאוד כסף, מעט מאוד כסף, אבל חוסך לנו הרבה. מזל, במקרה הזה זה נגמר, שהדירה שלהם הם אכלו אותה, הדירה קולטה, אין דירה. לשכנים, בזכות זה שהם היו שם, אז הם גילו שרק התריסים של השכנים הלכו, אז נסק של איזה 10,000 שקל, עם זה אפשר לחיות, ולא נפגע אף אחד בנפש, שזה ממש אפשר לחיות, אבל הביטוח צד ג' הזה, זה דבר שהוא מסט. ואני לא סוכן ביטוח, אני איש נדלן.
אבל זה פרסומת, בואו נשים איזה סכנות... אני שם בשביל הצחוק, אבל אני חושב שזה באמת סופר נכון, אבל יש בעיה אחרת גם, אתה יודע ש... קודם כל אני חושב שכל משקיע, הוא ברור לו שהוא חייב לעשות את זה.
לא,
איך לא? סליחה. אני לא יודע, אם אני משקיע בדירה זה נכס, אני לא משקיע בעשרה שקלים. סליחה. אני לא כל נסק את הפרחי אדמה.
אתה עושה את זה היום, אני אומר לך את זה, אתה עושה את זה בדרך כלל רק שיש לך משכנתה.
המשכנתה מחייבת.
למה?
אני אומר לך מה קורה בשטח. אתה עושה את זה שיש לך משכנתה, אנשים רוצים לחסוך, אני אגיד לך יותר גרוע מזה.
מה זה? זה חיסכון של כלום, של 5,000 שקל בדירה.
אנשים מפעילים את זה על הסוחר, חס וחלילה. תעשה את זה בעצמך, אל תתחיל עם הסבות, אל תתחיל עם דברים. זה עולה גרוש וחצי, גרוש וחצי, וגם אם החלטת בבית שלך, לא לעשות ביטוח של כל התחולה והכל, כן. של כל התחולה, ביטוח מבנה וביטוח צד ג' תעשה, אתה יודע מה, אנשים לא יודעים, אני עשיתי על זה פודקאסט אצלי עם סוכן ביטוח, אם היום הבניין שלך, רוב הבניינים לא עושים ביטוח לשטחים הציבוריים, לא עושים. אני לא מדבר חבל. על הבניינים הגדולים המנועלים. נכון. רוב הבניינים בישראל אין להם ביטוח.
חבל.
אני כן. עכשיו נכנסתי לנהל את ועד הבית, לצערי נפטר, בניין שבניתי ואני גר בו, נפטר ראש ועד הבית. דבר ראשון עשיתי ביטוח.
ברור.
אבל רוב הבניינים לא, ואנשים לא יודעים שאם יש לך ביטוח צד ג' אתה גם מוגן אם מישהו נופל במדרגות בחלק היחסי שלך. אז אני אומר, הצעקה שלי כבר, אני צועק את זה 3 שבועות, מכל מקום, תעשו ביטוח, וביטוח צד ג' וסליחה, אתה מייצג בנקים, זאת אומרת, אתה...
אני לא מייצג בנקים.
לא, אתה אבל עובד עם בנקים, לא לעשות דרך בנקים ביטוח, תעשו אצל חברות ביטוח.
בוא אני אגיד לך ככה.
זה דון קיחות, הוא...
הבנקים...
הוא ההפך, הוא מוריד את הבנקים לברכיים.
לשני הבנקים הגדולים, לא משנה כרגע הצבעים שלהם, יש סוכניות ביטוח ענק. שאתה יושב באחד הבנקים, לא אציין איזה, הרפרנטית שעושה איתך את המשכנתה, היא עושה את התנועה הזאת. קח את הטלפון ונותנת לך את הטלפון לשיחה, להצהרת בריאות, כמה אתה שוקל ואיזה מחלות יש לך, מול הסוכן ביטוח של הבנק. הבנק השני מצלצלו אליך קודם. ואז הם, כן, יהיה לך נוח, ואני אספר לך ריקו, קטע. היה לי לקוחות לפני, לא זוכר, 2 פולנים. כשאני אומר פולנים, הם...
מההתחלה של בדיחה.
לא, הם נולדו בפולין, עלו לארץ בגיל 20 בערך.
פולנים אמיתיים, לא כמו אבא שלי זכרונו.
לא.
לא כמוני, שאבא שלי הוריש לי איתה.
הם היו סביב...
שוב פעמיים לפני שאתה מדבר על פולנים, יש פה פולנים.
אני גם פולני, לא, אני לא דו-צדדי לשמחתי.
אני, הצד היותר טוב שלי זה פולני, הצד הפחות טוב זה...
אני לא יודע, הצד הנודניק שלי הוא לא פולני, אבל זה בסדר.
הילדים שלי בהכחשה, רק שתדעו.
עכשיו, ההכחשה הכי גרועה זה הדרכון הפולני פתאום. יש לי דרכון פולני, פתאום כולם רוצים דרכון אירופאי, אבל... ואני זוכר שהיא צלצלה, הפער היה, דרך אגב, הבנקים יחסית הביטוחים שלהם יותר יקרים, והפער שלהם היה, אני חושב שהוא 70-80 שקל מול הביטוח של הפרטי, דרך הסוכן ביטוח, והיא אומרת לי, אופר, מה אני אעשה? הם אמרו לי, כי אם...
לחודש, 80 שקל לחודש.
כן, אני לא אגיד את השם, אם הבעלי אמרו, תקרה לו משהו, אני לא אוכל לתפקד, ויהיה לי בלגן, אמרתי לה, שמי, אם יקרה משהו לזה, צלצלי לה, אני אעזור לך. הכל בסדר, זה בעיה של הבנק. אל תשכחי, הבעיה היא של הבנק.
אז תחסכי את ה-80 שקל.
כן, וכן כדאי לבדוק, אבל, זה משהו מאוד מאוד חשוב. בעולם הביטוח חיים, אנחנו עושים את זה לפי פוליסת ביטוח, והביטוח גם מתייקר ככל שאנחנו יותר מבוגרים. אז צריך לבדוק הרבה פעמים החברות ביטוח, אם זה האינטרנטיות, וכל החברות ביטוח עושות הנחות ענק בשנים הראשונות. ואז נניח, אני הפוליסה שלי 300 שקלים, ואני מקבל הנחות ענק של 80 שקלים, פתאום אני צריך לשלם 80%, ואז אני משלם רק 60 שקלים. 5 שנים 60 שקלים, ואני לא שם לב שכעבור 5 שנים ההנחה הזאת מתבטלת, ביחד עם הגיל שקופץ, פתאום הפרמיה היא 1,000 שקלים. ואז אני כעבור 5 שנים, שאני כבר בן 55,
אף אחד כבר לא עושה לך ביטוח...
הוא יעשה, יקר מאוד. ולכן צריכים לעשות פוליסה, לבקש מצטברת, להבין בדיוק כמה משלמים, לבקש שהיא תהיה בהתאם למשכנתה, כי אם הקרן יורדת אז גם כן, ואפשר גם לשעבד פוליסה, אם יש לי, לא יודע, השתוללתי ועשיתי פעם פוליסה של 3 מיליון שקלים, אני יכול לשעבד את החלק יחסי של הפוליסה לבנק.
שמו, אני חושב, קודם כל זה מעניין הקטע הזה של הביטוח, אני רוצה על שני נושאים לדבר עליי בקטע הזה של הביטוח. אחד, קודם כל הביטוחים, זאת הדירה שאני מבטח, דירה שלי שקניתי כבר מזמן, ויש ביטוח מבנה, ואת הביטוח מבנה עשיתי בבנק, יקר מאוד, ואז הלכתי החוצה והוזלתי 40% לפחות.
הבנק גם פחות נוח.
לא רק הוזלת, אתה גם עשית ביטוח מדויק אצל סוכן ביטוח.
יכול להיות, לא,
שדייק לך את זה.
אבל אני רוצה משהו אחר להגיד בקטע הזה, הרי זה ביטוח מבנה, הרי אם חס וחלילה קורה משהו, אז הקרקע נשארת קרקע, לא נפגע.
נכון, השווי זה הקרקע בתכלס.
השווי כן, אבל השווי בנייה, השווי בנייה, שהוא יחד 800, אני זוכר את המספר בפוליסה, 700 ומשהו אלף שקל, אבל דירה כזאת היום עולה לי לבנות 1.5 מיליון שקל, אז רגע, חס וחליל, אבל כמה אני אקבל, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא יודע אם זה קופץ הדברים האלה, ברור שגם העלות של הביטוח תקפוץ, אבל אני לא יודע באמת אם חס וחליל יקרה משהו, אם באמת אני אוכל להחזיר את עלות הבנייה, את עלות המבנה. זה דבר אחד. דבר שני, הרי יש, כשאתה לוקח משכנתה, יש שני דברים שאתה חייב לעשות, אחד ביטוח מבנה, אחד ביטוח חיים.
נכון.
את הביטוח מבנה אתה יכול להעביר למי שבא לך. את הביטוח חיים, לא. ובביטוח חיים, כשאתה עושה, למשל, למי שיש ביטוח פנסיה מנהלים וזה, שזה גם ביטוח חיים, הכי הגיוני בעולם, סך הכל זה כפל. אתה משלם כפול, גם למשכנתא וגם לזה. למה לא לאחד אותם, מדינה יפה שלנו?
בוא נאחד אותם. כי בדרך כלל הביטוחים האלה, חלקם הגדול זה ביטוחי עבודה, ואז זה שייך לקולקטיב של מקום העבודה שהוא נתן לך את הביטוח. וביטוח חיים אתה עושה, יש לי לקוחות שיש להם ביטוחי חיים מאוד שמנים, שכן עשו. כן, לקחו את הביטוח חיים שעשיתי באופן פרטי, שהוא עשה באופן פרטי 3 מיליון שקל, ועשה הסבה לטובת בנק המשכנתאות.
הבנק לא נותן לי.
הבנק נותן לך. הבנק מבחינתו, כל עוד תביא לו ביטוח שמתאים למשכנתא שלך, נניח יש לך ל-20 שנה, והסכום מתאים למשכנתא, אין לו בעיה. כל עוד, אין לו בעיה, לא יודע למה אמרו לך שלא.
סוכן ביטוח, אני מנסה כבר שנים, והוא אומר לי, אי אפשר, הביטוח מבנה, הוצאנו החוצה, חיים forever.
חיים, כל עוד תביא לבנק פוליסה מחליפה?
לא מחליפה.
לא.
אני מדבר על קרן פנסיה או ביטוח מנהלים שחלק משם וגם...
אם יש שם ביטוח חיים שמכסה את המשכנתא מבחינת התקופה וגובה הכיסוי של המשכנתא ואפשר להסב אותו לבנק המשכנתאות, אין בעיה.
מעולה, אני אנסה.
אין בעיה. אם לא, אז תחליף סוכן ביטוח.
לא, לא מחליף.
אבל אני מקווה שבתוך הביטוח... יש צד גימל.
ברור.
דרך אגב, במרבית...
אצלי ברור.
צחי, אני חייב להגיד לך שבמרבית הביטוחי מבנה היום, הם כבר אוטומטית כוללים צד גימל. לא יודע אם סכום של 3 מיליון שקלים,
תקשיב.
אבל הם עדיין כוללים.
אנחנו שלושה אנשי נדלן ותיקים, כל אחד בתחומו, אנחנו לא סוכני ביטוח. אתה יודע, אחד הדברים שאני עושה, שאני בקורסים, אני לא עורך דין, ואני לא שמאי, ואני לא יועץ משכנתאות, אבל אני אומר מה לעשות כללי, ומי שם שילחו לבעלי מקצוע, נכון, ואני אומר, נכון. כל דבר תעשו אצל בעל מקצוע. תעשו אצל סוכן ביטוח את הביטוח, הוא ידע לחול אחד שמבין עניין, שדואג לכם, הוא יעשה לכם את זה הכי
אני,
נכון.
אבל אני חייב להוסיף משפט אחד, כל המשקיעי נדלן, תוסיפו בחוזה, הסחירות, שידוע ללקוח שיש ביטוח צד ג' ואת הדברים האלה, ושביטוח התחולה, או על אחריות הסוחר.
חד משמעית, נכון?
שלא יבוא מחר שריפה.
יש איזה עוד משהו שצריך להוסיף.
ופתאום מסתבר שיש לו תכשיטים כבר... וכאלה דברים, שזה אני לא צריך לבטח לו אם יש לו ציוד כזה או אחר.
מסכים איתך לגמרי, טוב, מה?
תגיד לי ריקו, אני יש לי שאלה לריקו, שאלה, ריקו דרך אגב כל שבוע, מדבר איתנו, חירי הנדלן יעלו, שמעתי דרך אגב באריאל הם בצניחה, אבל זה אריאל נקודתית. אני...
אריאל זה לא... טוב, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן, כן. אז שוקי יוריד אותנו פשוט מהרדיו.
שוקי, סליחה.
אני מלווה קבלנים לא מעטים, עובד עם הרבה קבלנים, וכולם מספרים, 36 חודש, מקבלים את הדירה. 30 חודשים, 38 חודשים, כדי כאילו, לוח השנה הקבלני עובד כמו לוח השנה הקלנדרי שלנו. עכשיו, אתה בתור אחד שקצת מקושר. אני מקווה שאתה יכול לענות לי על זה, אתה יודע.
זהו, אני חושב, אתה רואה אותי זז עם העיניים, אתה מבין שאני כבר מתפתל. בסדר, אבל יש לי תשובה. לא, אבל
שנספר אבל מה התפקיד שלך, איפה אתה נמצא, לא.
לא, מה זה משנה? המאזינים הוותיקים יודעים. אלה של שבועיים יודעים, כי אני כל שבוע דואג להזכיר שאני בסיוון ביצוע.
נכון.
אז מי שלא זוכר, אז
חברת הביצוע הגדולה בארץ, לדעתי.
אנחנו לא רוצים להיות הגדולים בארץ. לא רוצים. אנחנו רוצים לבנות טוב ואיכותי. אבל תשמע, האם הם אמרו לך מתי מתחילים לספור?
יש כאלה שאומרים ביתר, יש כאלה ביתר הריסה, אם זה בהתחדשות.
אתה יודע, אני התכוונתי אם באמת, כלומר, התאריך פה, או קצת עוד איזה שני צעדים קדימה.
לא, אבל אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על הדיווח, על המשך, ואתה רואה, תאריך מסירה 30/9/2027.
מאוד פשוט. מי שיודע היום, כן? אני לא יודע מה יהיה המצב, אפילו עוד חודשיים במדינה המשוגעת הזאת, ובאמת חווינו.
לא יודעים מה יהיה מחר.
מחר.
אתמול בדיוק שלחתי לריקו, אתה מגיע מחר? הוא אומר, כן. הוא אומר,
תלוי.
הוא אומר, רשבתי, אם יהיה יום חמישי.
אז הגענו ליום חמישי.
כן.
יום חמישי הבא אני אולי לא פה, גם לא יודע.
לא.
קצת חופשה.
תגיד את זה, זה נשמע לא טוב. אני לא פה בלי שאני נוסע לחופשה.
אני לא יודע אם אני אסע לחופשה, אבל אין לי מושג, זה תלוי בכמה גורמים, צפון, דרום, מזרח, מערב, אין אף אחד למזלנו.
אני לא פה, זה נשמע לא טוב.
גם זה שטויות, יש ביטוח חיים, דיברנו אפרופו ביטוח, אבל תראה, זה מאוד, זו שאלה מאוד 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 קשה, סופר קשה. אני אגיד לך את התשובה קצת יותר מדויקת, אני אנסה. אם אותו יזם קבלן שאמר לך, או שהוא גם יזם וגם קבלן, או שהוא לוקח קבלן ביצוע שהוא קבלן מספיק טוב וגדול, אז כן, כנראה הוא יעמוד בלוחות זמנים, נכון לעכשיו, נכון ליום חמישי, שמיני לשמיני
היום. כלומר, הוא לקח בחשבון שחסרים היום פועלים?
כן.
כלומר, יכול להיות שהוא גם יקדים, כי אם מחר ישתחרר הסכר, מסיבה כלשהי, לא משנה מאיזה.
לא, בגלל זה אני אומר, אם הקבלן מספיק גדול, אנחנו משלמים יותר היום, מה זה היום? בעשרה חודשים האחרונים, אנחנו משלמים הרבה יותר לקבלנים. אני מדבר איתך, מה זה הרבה יותר? עשרות מיליונים. בסדר, עשרות מיליונים, כל חברה משלמת היום יותר על הפרויקטים שלה, על הקבלני ביצוע, או אם זה יזם, כמו דימרי, שהוא יזם שבונה לעצמו, אז הוא משלם לעצמו, אז הרווחים שלו קצת נשחקים, אבל היום קבלני הביצוע הגדולים, הם לקחו את הפועלים כדי לבנות, משלמים להם יותר, ודיברנו גם על זה, המחירים עלו היום ל-1,300 ו-1,500 שקל. שמעתי גם מחיר חד פעמי של 2,300 שקל לפועל לריצוף, כי היו לחוצים על משהו. סיני, שזה עזוי, תחשבו, כפול ל-26 ימים. ולכן
כמה, 2,000 ומשהו שקל, 26 ימים?
כן, כן, זה עזוב.
זה שחור, נכון?
לא, לא, מה פתאום, תלושים וזה סינים, זה
רגע, זה נטו?
לא, זה ברוטו.
ברוטו, אז נשלם את זה, אתה משלם את זה מעסיק.
אני הייתי לחוץ על איזושהי עבודה, במסגרת התפקיד שלי, באיזושהי דירה מסוימת, והייתי חייב להעביר הצפים, פרויקט שכבר הסתיים, לא היה לי מאיפה, הבאתי מאתר אחר, שילמתי 1,500 שקל ליום, לשני רצפים. במשך שבוע, לא הייתה לי ברירה אחרת.
סליחה שאני אומר, השאלה זה, לא אם יהיה לנו את הפועלים, השאלה אם הקבלנים לא התרסקו, בגלל שהם לא לקחו את זה בתחשיבים שלהם של הביצוע.
הקבלנים הגדולים לא התרסקו. הקבלנים הבינוניים ומטה, הם כן בסכנה. גם אתרים פה עומדים היום. דיברנו על זה. אתרי תמ"א 38-2 של קבלנים קטנים עומדים. אין פועלים. אין.
אז השאלה הנוספת זה, אם היום כל הקבלנים הלכו על כל השיטות של ה-10-90, 20-80,
סכנת נפשות. זה בכלל סכנת נפשות.
זה סכנה, אני צועק את זה, וגם הרחתי את מגן קרדיט, ועשיתי דברים. אני רק אומר, הרי המחירים, אם הם יעלו, וגם יעלה המע"מ, נכון? זה הצפי.
מדברים על 18.
וגם המחירים יעלו. והם לקחו, הם תמחרו את הבתים לפי המחיר של היום. נכון שכולם חישבו רווחים? כולם חישבו רווחים.
תמחרו את המחיר לפני 5 שנים לפחות.
נכון, שקנו את הקרקע.
שהמע"מ,
או שעשו את הקומבינציה, או שלקחו את הפינוי בינוי.
שהפריים היה 1.6.
האם מעבר לזה, שיש בצד של ה-20-80 או ה-10-90, שאנשים נכנסו לפרויקטים בלי שהם יודעים אם הם יוצאים מהם, בגלל שהם לא לקחו את זה בחשבון, האם לא מתווסף לזה גם שהמחירים יעלו, והולך להיות פה קטסטרופה עוד שלוש שנים.
ברור, אין שאלה בכלל. כלומר, גם עם זה שאנחנו, שוב המספרים שאנחנו כל כך מכירים, התחלות בנייה, יש עכשיו 43-40 אלף דירות בשנה, התחלות בנייה שצריך להיות 100-120 אלף דירות בשנה, כדי שנגיע ל-2.5 מיליון הדירות שצריך.
בוא ניקח הקלטה כלשהי מלפני שנתיים, שלוש, דיברנו אז על 60 אלף התחלות בנייה.
65 אלף, 67 אלף.
וגם אז זה לא הספיק, לפני שנתיים, שלוש.
למה כך לא נסע 65 אלף יחידות בדיור למשתכן, כדי להגיד, הנה, פתרתי בעיה שלנו.
כן, הוא עשה בעיה אחרת, כי הוא עצר את כל השוק הפרטי, הוא עצר רק מחיר למשתכן. הוא עשה בעלי משפחות צעירות,
משקיעים.
שעם כסף הוא עשה משקיעים חדשים.
משקיעים חסרי אחריות. לא, חסרי אחריות, אתה יודע למה?
הוא גרם להם לזכות בג'קפוט, עזוב אותך. אח שלי עשה מיליון ומשהו שקל על דירה.
אבל לא כולם היו שם. לא כולם קיבלו את הדירות.
מי שזכה, הפריבילגים שזכה.
לא, אלה שקיבלו. לא אלה שזכו.
לא, מחיר למשתכן מקבלים את הדירות.
לא קיבלו, עד היום חסר דירות.
יש לך, אני חושב רק...
הנה, הבת שלי זכתה בירושלים, רק עכשיו מתכננים את הפרויקט. והמזל שלה, היא זכתה לפני 7 שנים.
עופר, חבר הטלפוני עוד פעם.
נראה לי...
תענה, אולי זה משהו מעניין.
אני לא יודע, אולי זה...
תענה רגע, בוא נראה קצת. בוא נראה.
נראה לי השבת אחרינו.
לא יודע, רגע, נעלה אותו לשיחה.
טלפון.
לפי האכבר שרץ שם על המסך.
בואו, תראו רגע בשקט, נעלה.
יאללה, תמשיך.
לתקוע.
טוב, פעם הבאה.
אולי זה קרן מצלצלת.
יכול להיות.
יכול להיות. מקום אולפן, אני אעשה קינה.
נשמע, אפרופו, קרן הביאה לפני כמה שבועות את בילי רובין.
דרך אגב, בילי, היא לא קבלה מתענק, אבל בילי באה ומספרת לפני כמה שבועות שהיא היום מפסידה כסף על פרויקטים שהיא לקחה, והיא לא נכנסת עכשיו לפרויקטים חדשים, כי היא לא יודעת איך לצאת מהם.
ברור, כי אנחנו לקחנו לה את כל הפועלים. עכשיו, מה היא עושה? היא עושה מיזם אדיר.
אנחנו, זה לא נשמע טוב. החברות הגדולות לקחו לה את כל הפועלים.
החברות הגדולות, כן, בסדר, סליחה, אני לא באתי עם השלט פה, סליחה. אבל יש, היא עושה מיזם מדליק פשוט, והייתי חייב לחוש אותו, והיא באמת ברוב טובה הזמינה אותי להרצות, הייתי בהרצאה, הרציתי קצת על נדלן שם, בכלא מעשיהו בפני אסירים, שמסיימים עד חצי שנה את העונש שלהם ויוצאים החוצה, כדי לשקם אותם וכדי להסביר להם שכדאי להם לבוא לענף הבנייה, אני מדבר להתחיל כפועלים, אחר כך מישהו יכול לגדול למנהל עבודה וכו וכו, מי שכישרוני, ומסבירים להם למה כדאי, מסבירים להם תוכניות, ומסבירים להם, הם עושים גם במקום, חברת מיסטר פיקס, עושה שם ממש במקום, יש להם סדנה, בונים קיר, עושים טיח, מרצפים, אדיר. עכשיו, אני שאלתי את בילי, תגידי, מה הפוטנציאל בסוף? כמה יש פה? היא אומרת, זה יכול להגיע ל-50 אלף אנשים. עכשיו, 50 אלף, בואו, זה חלומות. 10,000 יבואו, וואו, מטורף. עכשיו, זה משהו שהמדינה יכולה לקחת על עצמה, בקלות. בקלות, ואנשים, כן,
כל הכבוד
נפגשתי לי. עם האנשים, הם רוצים לשקם את עצמם. והם מסתכלים קדימה, וואלה, היו שם אנשים באמת חזקים מאוד, שאלו שאלות, אני כמה פעמים השתעיתי ככה.
אתה דיברת איתם על ביצוע או על נדלן?
אני דיברתי איתם על נדלן, נתתי להם מטריה מלמעלה, מה זה ואיך זה וכמה, ואת הפוטנציאל שיבינו תוכנית המאה.
צריך להגיד לבילי שגם אני אשמח לבוא.
תוכנית המאה של הממשלה, למשל, הקטע הזה של 2.5 מיליון גודלים פי 2, שוב, אנחנו מכירים את זה כאן המון בתוכנית, אז הסברתי להם קצת מלמעלה, ואחר כך הסברתי להם קצת על הנושא של בקרת איכות ותקנים ותוכניות עבודה בקטנה.
יפה, קצת שינוי דיירים. זה בקרם מעשה ובאמצע שם.
ממש בלוד רמלה, כן.
כן, אני הייתי שם, אני לימדתי שם, אני לימדתי את ה... אני לימדתי תקופה בניהול פרויקטים.
יפה.
לימדתי שם, עברתי להם שיעורים לצוות שרצו להקים בתי סוהר חדשים, אז אני עם עוד מישהו, עם דני, לימדנו שם את הקורס.
שמע, אז אני אגיד, אתן לבילי את הטלפון שלך.
אני אשמח מאוד.
באמת, וזה מיזם, אז הנה יש, וזה סתם מישהי פרטית.
כל הכבוד.
עם קשרים נכונים, שאמרה בוא ננסה לעשות את זה. והביאה אנשים מתוך ענף הנדלן, והביאה פנימה את מיסטר פיק שיתנו את החסות של החומרים ודברים כאלה.
שיתנו להם כלי עבודה.
שיתנו להם כלי עבודה, ויש שם כלי עבודה גם, והם לומדים מהיקים, ואיך הם בונים בכוונה קיר
עקום. הם יושבים עם קונגו וזה, אבל סירה לא נותנים להם להיכנס.
תשמע, אופר, את הגאון, למה? אני הייתי, היא מראה לי את הסדנה, ואני רואה, ויש קיר אחד עקום, שמלמדים אותם איך ליישר אותו עם הטיח, איך לגנוב קצת עם הטיח. ואמרתי לה, רגע, אבל הם מסיימים, במה עם האבא? אמרתי, שאלה מצוינת, יש קונגו, יש סכים, הם שוברים את הקירות כדי שגם בזה הם מבינו מה הם צריכים לעשות. ובאמת, שפו גדול, הלוואי, הלוואי, ולמה? שאלה, מדינת ישראל החמודה שלי, היפהפייה שלי, למה בילי צריכה לעשות את זה? איפה אתם? תוציאו כבר את האצבע מהתחת, תחשבו כבר.
ריקה, אתה יודע מה? אנחנו כל הזמן מדברים כאן על הנדלן שימשיך לעלות וימשיך לעלות, ועל הבעיות, ואנחנו, צחי שמלווה משקיעים לא מעט, אתה בטח שם לב שגם המשקיעים מתרחקים עוד יותר, כי אם אתה קודם ליווית בחולון או בבת ים, פתאום גם שם המחירים מתחילים לעלות.
מה זה? אני עדיין מלווה בחולון.
אבל
זה קטסטרופה.
נהיה פסיכי.
אתה יודע, אני עושה את הייעוץ, בייעוץ אני אומר לאיזה מחירים, ועד שאני מגיע לשטח לחפש, זה כבר עלה בעוד 10%.
בדיוק, עכשיו בסוף, עכשיו, למה הדבר הזה קורה? כי כולנו רוצים לגור במרכז, כולנו רוצים לגור אצל ההורים, ואני אשאל אתכם שאלה, אתכם שיש ילדים גדולים, נכון? מעל 25, אני זוכר, אפילו יותר.
ויש גם מעל וגם מתחת.
לא, הילדים הגדולים.
בצקונים.
יבוא אליך הבן שלך, צחי, ואגיד, אבא, אני עכשיו הולך להיות ירקן. לעבוד בחנות ירקות, לא בעל החנות להיות, לקוט את הראש של הקרובית, זה מה שאני עובד, 7-3, מרוויח 5,000 שקל, זה טוב לי, הולך ל... מה אתה תגיד לו? וואלה, יש לך פוטנציאל, אתה יכול להיות יותר, נכון? זה דבר ריקו, בטוח. אתה לא... כולנו, אני... שמע, שמעתי שיחה של קרובת משפחה שלי, ילדה, עכשיו היא התגייסה לצבא, עשתה איזשהו קורס קדם צבאי, הולכת להיות בצבא איזשהו 10 שנים, אחרי זה הולכים לחטוף אותה. היא אמרה, אני רוצה לגור מטר ליד אמא שלי. למה? אני הקרייריסטית.
לא אמא שלי תשמור על ה...
בדיוק.
כן.
ואז אתה אומר, ואז פתאום...
אבל היא לא שאלה את אמא שלה.
היא לא שאלה את אמא שלה.
כן.
ואז אתה נופל לי איזשהו מהסימון, ואני אומר, רגע, אם כולנו רוצים להיות מנהלים, בוסים, אני שם את הספר המדהים של סטף ורטהיימר עליו השלום, איש ליד מכונה, שנתחיל שם את הסיפור הזה, אז אני גם רוצה לגור בדירה הכי יקרה, וצמוד להורים שלי, ואני לא רוצה לגור ב... לא עלינו חדרה, חס ושלום, או בקריית מוצקין, עיר מגוריים קורית, אבל... אנחנו רוצים לגור ב...
כן, אבל כאן אנחנו נכנסים כאן לתמונה בתור ההורים. אנחנו גם מסבירים לילדים, זה מה שאני עושה לילדים שלי. אני גר, אני מתנצל, אני לא צפוני, צפון תל אביבי, אבל אני גר בצפון תל אביב. הנסיבות הביאו אותי לשם. אבל זה באמת הנסיבות, וזה בדיוק הקטע. אני נולדתי בירושלים, דיברנו על זה, וגדלתי בבית שמש, ואחר כך בפתח תקווה, ווואלה, דירה הראשונה שלי 3 חדרים, בקומה שלישית בפתח תקווה, בלי מעלית, ואתה מוכר את זה, מוסיף עוד 300,000, מוסיף עוד 500,000, אתה מגלגל את עצמך, וככה אין קיצורי דרך, שורה תחתונה אין קיצורי דרך, וגם אני איפה שאני גר, אין לי כסף להביא לילדים שלי לגור לידי, אין לי ויש לי 5, אבל לכן אנחנו, התפקיד שלנו, ללמד אותם גם.
אבל אתה גם התפתחת בעולם, אם אני אקח את ריקו, שלפני 30 שנה, שהתחיל לעבוד, התפתחת כל פעם לאט, היום הגעת למעמד, הדור הזה הצעיר, תקנו
אותי, רוצה ישר למעלה, נכון.
הוא כבר, אני אספר לך, אני הבאתי בעד ארצי, ואני זוכר, הגיע בעל בית חדש, הבחור, והוא אמר, היינו צריכים, הוא היה צריך להדפיס כרטיסי ביקור, ואז ביקש מהמזכירה שלו, כי טסנו לארצות הברית, לאישום תערוכה, וכש מזכירה שלו תאספי בכרטיסי ביקור של כל העובדים. אני רוצה לראות, שיהיה גם אחידות. הוא יושב, נכנסתי אליו, נראה אותו יושב, בשוק הזה, מסתכל על השולחן, הוא אומר, בוא, כולם מנהלים, אין כאן עובדים. הוא מסתכל, 50 כרטיסי ביקור, הוא מנהל כזה, וזה מנהל כזה, וזה מנהל כזה, ומנהל...
אבל זה הבעיה שלנו בארץ. הבעיה שלנו בארץ, אני חושב שהיא בעיה גם עולמית, שהיום אתה אומר לילד, אתה יודע, אני...
צריך, אתה כל השנים בנדלן?
אני 35 שנה.
מה עשית לפני כן? בגיל 20, מה עשית בנדלן? עשית משהו בנדלן?
לא, אני, א', אני בן 65, אז
אם
אני בן
30,
35, אני עבדתי בשבק, אני עבדתי בעולם.
אז לא, אבל אחר כך, כשהתחלת נדלן, מה עשית?
אני התחלתי בניהול הפקעות, סבא שלי היה גואל אדמות, שבסוף דרכו, סבא יצחק וטינסקי, קנה כמה דברים, אבל איפה הוא קנה, הוא הספיק, הוא נפטר בשנת 52, בשדה תעופה אתרות, או בכביש בגין, אז התעסקתי עם הפקעות, ואז התחלתי ליזם.
יפה, אבל אני אומר, התחלת
מלמטה.
מלמטה.
היית בשטח.
אני בגיל שטח.
אני בבנייה שלי,
לא עם המרצדס במזגן.
א', אין לי מרצדס, גם לא יהיה לי, אבל ב', אני הייתי בשטח.
סיורי, אבל
בשטח.
יפה, אני עשיתי פיגומים, בגיל 16 עמדתי בחופשים בפיגומים. אתה מה? אני אומר,
אני באתי לעולם הנדלן, אני באתי מאוחר, אבל אני לא איש עבודה היום, אבל כן, אני באתי מהשטח, מלמטה.
רצתי עם אנשים עם אקסלים, אצלם בבית, בשמונה בערב.
נכון.
בתשע בערב, ישבתי איתם שלוש שעות.
זו הבא, היום אני עושה זום.
ישרה, איפה אתה? אז אני אומר, מתחילים מלמטה, הבן שלי, גאווה גדולה, גדול, הלך ללמוד נדלן. כיף, באמת, כאילו גאווה, כאילו, לדור המשך,
אני... חמור מאוד מה שאני שומע.
מה פתאום?
זה לא אצלי.
לא, אבל הוא למד באיפה שאמרת שירדו המחירים שם, אחרי הקו.
באריאל, במכללה את אריאל.
כן, שם בדיוק.
אתה צריך עוד לו תואר אקדמי פשוט, עוד קצת.
ולא, מה הקטע? כי אני קידמתי את התואר הזה בבר אילן, ואמרתי לו, לך. וסליחה, ליאב.
אני זוכר, נפגשנו שם בבר אילן עם ניר.
נכון, וליאב,
הילד
המפגר שלי הלך לי לאריאל. אמרתי לו, בר אילן, אני קידמתי את זה, זה לא נעים לי. לא, הלך לאריאל, בסדר. לא משנה, אז הוא למד באמת תואר שום בכלכלה ומנהל עסקים, התמחות בנדלן ושמעות. עכשיו, אמרתי לו, ואני כל הזמן אמרתי לו, אתה לא שם. אתה לאט לאט, אתה הולך להיות עכשיו כלכלן ב-8,000 שקל באיזה משרד, או
סטאג'ר,
ככה מתחילים, אין קיצורי דרך, לא קיים.
הבן שלי עידן, שהוא משפטן, וגמר בהצטיינות הנדסאי בניין, עובד היום בתדהר, גם חברה לא קטנה.
חברה מדהימה.
עובד בפרויקט שם בתוצרת הארץ, בניהול פרויקט, ולומד לאט לאט ומתקדם. וגם אם, כשהוא יצא יום אחד לעצמו...
בן כמה הוא?
מה?
בן כמה הוא?
הוא בן 33.
השאלה, למה הוא לא בסיוון ביצוע?
צריכים...
אני אעביר לך את השם שלו.
צריכים לשתות אותו.
רק תרוויח.
אבל בסוף...
הבחור מוכשר ברמה מטורפת.
שמי, אבל אנחנו מדברים על... חוזרים לעובדים. אני זוכר שאני, לפני כמעט 25 שנה, שאנשים השתחררו מהצבא, יכלו לעשות קורס בגבס. קורסי עבודה. אנשים הלכו לעשות קורסים ולעבוד בזה, אבל הם יחזיקו מעמד יומיים. וזאת הבעיה שלנו.
תקשיבו, אני עברתי.
אבל סבא שלי עלה לארץ והוא עבד עד גיל 70 ומשהו בבנייה.
כן, אבל לא, את המשבר האקלימי שיש היום שאנחנו מגיעים ל-35 מעלות. היה רק 29 וחצי.
אני לא יודע, הוא בא מפולין, היה שם קר ופה חם.
לא היו מפונקים, אני תודה שהוא.
אמרת את המילה הנכונה.
אופר, אני חייב לספר לך, אני עברתי הרצאה.
אבל זאת הבעיה שלנו.
תקשיב, אני עברתי הרצאה ל-200 חבר'ה, בזום. מסך ענק. ודיברנו על הבנייה, ודיברנו גם על הנושאים האלה, ובתוך המאזינים הייתה מישהי שאבא שלה עשה פעם קידום לפועלי בניין, והיא אמרה, מה, פשוט המדינה לא נותנת הטבות ולא כלום. אמרתי, רגע, אני עכשיו, הנה, יש כאן 200 חבר'ה, רובם מתחת לגיל 30, הנה, אני עכשיו רוצה לעשות מבצע. כל מי שעכשיו בא לעבוד אצלי בבניין, אני נותן לו משכורת, ונתתי איזה סכום שם והכל, אני מבקש שעכשיו יצביעו כל אלה שמוכנים. כמה הצביעו?
בודדים.
אף אחד. אף אחד לא רוצה להיות פועל במדינה שלנו.
שמע, יש לי
חבר... אני אגיד לך יותר גרוע מזה? אם לעשות אהבה היה עבודה, גם את זה היו עושים בשבילנו.
יכול להיות. שמע, יש לי חבר, ברק בן אברהם, שהיה לו עסק לפרגולות ועץ, וכל העובדים שלו היו ישראלים, בוגרי צבא, והם כולם הרוויחו טוב, וכולם היו מבסוטים. הם באים בעבודה בשבע, מסיימים בשעה 3:30, 4 את העבודה, הולכים הביתה למשפחה שלהם.
אבל הם עבדו בזה 3-4 שנים והמשיכו הלאה.
נכון. זה העניין. הם לא...
זה בדיוק הבעיה.
אבל זאת בעיה ישראלית, אני חושב, וזה בעיה נכון לגבי המסעדות פה, והפועלים פה, והשפים שלנו ש...
סוג החיים שלנו פה הוא אחרת, אבל גם זה מה שיפה באומה הישראלית הזאת. זה מה שיפה, אנחנו כולנו רוצים ושואפים. רוצים ושואפים ומנסים, וזה בסדר גמור. אתה יכול להיות בגרמניה. הייתי במפעל בגרמניה. במפעל... של מטבחים. חברת מטבחים שמייצרת בשוורצוואלד שם, באיזשהו, לא משנה, איזשהו חור כזה, ואתה רואה את המפעל גרמני כמו שצריך. ואתה רואה אחד שכל החיים שלו עושה את עם לק, עם כחול מאוד מאוד דק, עובר על הקנטים של המטבח, לראות אם המכונה פספסה משהו, הוא עושה את זה. עכשיו זה, את התנועה הזאת ברדיו, ומי שבפייסבוק שירה התנועה הזאת ככה, הוא עושה אותה במשך, אמר לי את זה שם, אחד המנהלים
ש...
משהו כזה 35 שנה, אותה עמדה, אותו מקום, אותו...
סבא זה, שלו עשה את זה להיטלר אפילו.
עכשיו, עכשיו זה מה שהוא עושה, עכשיו כל אחד שם, זה המקצוע שהוא עושה כמעט כל הזמן, והוא לומד את המקצוע הזה. בגרמניה אתה לא יכול לעסוק, אתה לא יכול להיות שרברה, ואתה לא יכול להיות שום דבר, מבלי שאתה לומד אותו ויש לך תעודה. ואם תופסים אותך, עושה משהו שאין לך תעודה, אתה מקבל גם כנס מאוד גדול.
כי יש הערכה למקצוע, כי יש הערכה למקצוע. ובוא נלך לעולם התיווך שלנו, יש הערכה למקצוע. פה אתה עושה קורס. פה. אם אתה רוצה לעשות קורס, אתה לא חייב לעשות קורס. ובוא נלך לעולם המשכנתאות שלנו, אתה יכול לעשות קורס, אתה לא חייב לעשות קורס.
ועולם היזמות, רגולציה
ועולם היזמות שלנו.
אין רגולציה בכלום. בוא נה, היום תסתכל בתחום שלי, של הליווי משקיעים, אתה יודע מה נהיה? אני מלווה משקיעים, יש לי קילומטרים. אני יודע היום להימנע מבעיות, או לפתור אותם אם הם קורות. היום אני נכנס לכיתה, אני לימדתי באיזה, הפסקתי ללמד שם, לימדתי תקופה במכללה, אני נכנס לכיתה בראשון, אני אוהב לשאול את התלמידים, כל אחד, אני רוצה להבין מול מי אני נמצא. יושבת ילדה בת 20, 20 וחצי. אני אומר לה, מה את עושה? היא אומרת, מלוות משקיעים. אמר לי אחר כך בדיעבד, מישהו שהיה בכיתה, שהסתכלתי עליה, כמעט אכלתי אותה. אמרתי לה, תגידי לי, את מלוות משקיעים, קנית דירה בחיים? היא אמרה לי, לא. את פעם לקחת מישהו, עשית לו תיווך? לא. אז מה את יודעת? מה את יודעת? את יודעת לקחת ולחבר? אז את מתווכת, בסדר, אבל גם זה את עוד צריכה להתגלח על זקן של אחרים. הבעיה שכל אחד עושה פה מה שהוא רוצה.
אז למה? אז בוא נצא מנקודת
המשקיעים. אתם מכירים את זה שהגיע מגלה כישרונות בעולם הטניס, הגיע לאגודה בחיפה. סיפור אמיתי. מחול. העמיד שם את כל הנערים, ילדים, והתחיל לדבר איתם גם. אתה, מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות בטופ 10 העולמי. אחד, אני רוצה להיות במאה העולמי. אחד, אני רוצה להיות, אני אקח את הרולן גרוס בצרפת בטוח, ומשם נמשיך הלאה. ועוד אחד אמר, ואחד אמר, אני רוצה להיות אלוף חיפה לגיל שלי. הוא אמר לכולם, תקשיבו טוב, אף אחד כאן לא יצליח, אף אחד חוץ ממנו. למה? כי אתם כבר מראש מספרים לעצמכם סיפורים, כי אתם מכינים את עצמכם כבר לכישלון. אף אחד כאן לא יהיה בטופ מ-10. אין, לא יקרה. הוא, שהוא אומר, אני קודם כל אתחיל מלמטה מהמדרגה הראשונה, שאני אלוף חיפה לגיל שלי, ואחר כך אלוף ישראל, ואחר כך נראה מה יהיה הלאה, הוא יצליח, כי הוא שם לעצמו מדרגות שהן נגישות, שהוא יוכל להגיע ליעדים שהוא מציב לעצמו. וזה כל כך חכם וכל כך נכון. ואפרופו, אותה גברת בת 20 וחצי.
הפכנו להיות התוכנית הזאת, אתה יכול לקרוא לה הכותרת, לשנות לה את הכותרת, התוכנית החינוכית. התחלנו מה צריך לעשות, אנחנו אומרים איך להתנהל נכון.
צריך חמישה ילדים. חמישה ילדים. אני חמישה ילדים לא מצליח לחנך, מה קרה לך?
תוכנית החינוכית זה. לא, המטרה לחנך את ריקו, אבל זה...
בקיצור, אנחנו רוצים לעזור לך.
בקיצור, אם אנחנו מסכמים את זה, אפשר להגיד...
הנה, אשתי נראה לי על הקו, יכול להיות שהיא חיפשה אותנו קודם.
יכול להיות. בקיצור, אם אנחנו מבינים, מחירי הנדלן כנראה לא ירדו בגלל האופי שלנו, לא בגלל הקבלנים ובגלל הבנקים, בגלל האופי שלנו. כי גם הייטקיסטים שמרוויחים הרבה כסף בגיל צעיר, בגיל 30, וואלה, יש לי הכוחות הייטקיסטים, בגיל 30 מרוויחים 40,000 שקל.
אבל מה הם עושים? הם הולכים וסוחרים דירות ב-15,000 שקל בתל אביב. והם חוטפים ממני בראש, אם כבר דיברנו על זה, שאני עושה להם את הייעוצים, ואני אומר להם, טמבלים, לא לעולם חוסן, תבנו עכשיו את העתיד.
אבל עכשיו אתה מבין שאותו אחד הולך ויכול לקנות דירה של 5 מיליון שקלים. אתמול אני מדבר עם זוג.
כן, אבל זה מסוכן מאוד.
שמה, הוא הולך לקנות לי דירה של 6 מיליון שקלים, הוא מרוויח 45,000 שקל, ובשנתיים האחרונות, מאז הדירה הקודמת שלו, גם צבר מיליון שקל, כובד לשכבת הייטק טובה. ואתה אומר, וואלה, מה קורה אם... לא לעולם חוסן, כמו שאתה אומר. אבל זאת הבעיה. המחירים עולים ועולים, ואין לך בעיה, אתה...
אתה יודע, אני עכשיו, אתמול התקשרו אליי שניים.
למה, תגיד, למה אין כותרות? למה מחירי הפלאפון עולים כל שנה ושנה?
תקשיב, התקשרו אליי שני חבר'ה. רק
תורדין.
תקשיב. הפלאפונים לא, הם רק עולים.
התקשרו אליי שני חבר'ה. שניהם עכשיו בני 22, הם אחרי צבא. קודם כל התקשר אחד מהם, אמר לי, תקשיב, יש לי 15,000 שקל משכורת, אני שם בצד 10 כל חודש.
זה כיף לו?
מה?
איזה כיף לו?
יפה, ההורים שלי מוכנים לעזור לי, לא, אין להם כסף, אבל בדירה. השני צלצל, ואני אומר לו, ומה התוכניות שלך לעתיד שאני יודע? הוא אמר לי, אני בעוד שנה נוסע לחול, לפחות לשנה, ואני לא יודע לכמה. ואז צלצל אליי חבר שלו. ואומר לי, זה אמיתי מאתמול. אומר לי, אני גם מרוויח כמוהו, 15,000 שקל, גם שם 10 בצד, ההורים שלי לא יכולים לעזור לי. הוא אומר, ואני אומר לו, ומה התוכניות שלך? הוא אומר, אני עכשיו הולך שנים להילחם, לבנות את העתיד שלי. את זה לא אוכל לעשות אחר כך. אמרתי לו, קודם כל אני מאוהב בו, ושהוא מסתכל אחרת.
גם לא הסיפור הצעירים... של ריקו על הטניס.
מה?
זה סיפור דומה לסיפור ריקו על הטניס.
אותם סיפורים הכל. כל הסיפורים הם אותו דבר. הצעירים חושבים להיום, וחושבים, אתה יודע שאני אומר, שאני פנסיה עצמית, שאליאב אז, אליאב אלאלוף, מתג אותי פנסיה עצמית, מבוססת השקעות נדלן, כל אלה בני 20 ל-30 אמרו, מה אנחנו שייכים? גם 30 ו-40 אמרו לי את זה.
אז יגיעו לך אנשים
בגיל 10. זה הזמן לבנות את העתיד. מה שאתה לא תעשה היום, אתה לא תעשה אחרי שתתחתן. סחי,
אני השתחררתי, עבדתי בשלוש עבודות עם ילד, עם תינוק. שלוש עבודות עבדתי. הייתי שכיר, עשיתי עוד איזה, בעיצוב פנים עשיתי עוד איזה עבודות פרטיות, וגם הייתי בעוד איזה
שלוש משרות. אתה מעצב פנים גם?
כן, התחלתי בעיצוב פנים.
וואלה.
כן, הנדסי אדריכלות. התחלתי בעיצוב פנים, זה המשרה הראשונה שלי. אצל איריס רוזנהיימר, שהיא אחת מגדולות המעצבות, בטופ 5 לפחות.
וואלה, מתאים. לא ידעתי. עכשיו, אתה מבין, בן אדם שמגיע מהשטח יכול לנהל חברה למעלה. שלא מפחד, שלא...
סרטטתי, הייתי עובד הראשון שלה, שיצא ממשרד מאוד מאוד גדול, הייתי עובד הראשון שלה.
הם לא מבינים את זה, וזה אמר קודם ריקו, לא נהדר. ריקו עמד על פיגומים. הם לא מבינים שמנהל, שלא יודע מה המשמעות לעמוד על פיגום חצי שעה או שעה, ושזה, אפילו שעשית את זה טוב, אתמול דרך אגב, אני הייתי, ישבתי ייעוץ בבית הקרם אצלנו בשכונה, ובונים שם עכשיו בדיוק לוינשטיין, מגדילים את הדיור מוגן שלהם שם, ואת המרכז, והתחילו לבנות שם פיגום, ופתאום הפיגום קרס, ובנס הבחור קפץ ולא קרה לו כלום, אבל זה במקרה, זה סתם אני מספר, אבל הוא מבין מה זה לעמוד על פיגום, והיום שהוא מנהל בחברה, ושהוא אומר לעובד שלו, תעבוד 6 שעות על הפיגום, הוא מבין מה הוא אומר לו, או שהוא יודע לתת לו את ההפסקה ואת הזמן,
אין כמו לבוא לגדול מלמטה. אין כמו לבוא מהשטח. אין, אף אחד לא יכול לעבוד עליך בשום תחום, בשום דבר. אין דבר כזה.
נכון, אתה
חייב
להיות בשטח, כי אתה, בדיוק, שמע.
והיום אתה גומר קורס ליועצי משכנתאות, ואתה הולך לפתוח עסק, ולא היית בחיים בבנק. לא היית בחיים בבנק, לא ראית איזה תקלות, אתה יכול להגיד לכולם מה יכול להשתבש, ואיזה דברים יכולים להשתנות, ולא ראית איך הבוס פותר, אתה יודע...
היום אני 13 שנה... עורכי
דין פותחים משרדים, ועוד לא...
13 שנה מתעסק בייעוץ משכנתאות, וכל שבוע אני מופתע משטויות חדשות של לקוחות, ניסיון שלי עוזר לי לפתור את זה, אבל כשאני חושב אותו יועץ משכנתאות שעשה 4 תיקים, שסיים את מלקורס ופתח, עשה כרטיס ביקור ועמוד נחיתה ואולי קמפיין כזה או אחר, הוא יכול להפיל את הלקוחות שלו.
אגב, אתה יודע איזה קטע, אמרת 13 שנה והיום מופתעת, אבל אני היום שהרציתי, איפה שהרציתי במעשיהו, אז התחלתי את ההרצאה, אמרתי להם, שמו, אני חייב להגיד לכם, אני מאוהב בענף שאני אוהב בו, שאני עובד בו, אני אוהב אותו באמת מכל הלב, אני 32 שנה בענף, אין יום אחד שעובר שאני לא לומד משהו חדש. אחד. וזה ענף באמת, הוא כל כך יפה, ועם, תראו כמה מכות יש בענף הבנייה, פועלים, וזה נורא מצחיק, אני כל הזמן רואה סרטונים, כי זה ענף עם אמוציות. זה ענף שאתה אתה חוטף שם מצבים, ואתה גומר פרויקט, אני זוכר, אתה מכיר טוב את כפר סבא, קניון הרים, הייתי בחברה שבנתה את זה. עבדנו שם והיה שם גדר סביב קניון הרים החלק החדש, עם למעלה את סיטי הייטס, וסיימנו, עבדנו שם, וכל היום גדרות מסביב, עבדנו וזה, וגמרנו, והרחבה. יום אחד, אני זוכר את היום הזה כמו אתמול בבוקר, וזה היה באמת לפני הרבה זמן, 20 שנה כבר, יותר, איזה, מה אני מדבר? יותר מ-20 שנה. וואו, אני מדבר איתכם על שנת 2025 שנה. הורדנו את הגדר מסביב, ביום שישי, הלכנו אחורה, יש שם רחבה ענקית כזאת, הלכנו אחורה, הסתכלנו על הפרויקט פתאום, אתה רואה את העוצמה של הפרויקט שהוא גמור, ולא שאתה בפנים, באמת, בכינו, אני רציני, בכינו, עם דמעות מהתרגשות, זה כל כך יפה, זה פרויקט שאם אתה, זה דברים שאם אתה לא, אתה יוצר, אתה יזם, אתה יוצר, אתה עושה, זה לא משנה מה אתה נוגע בענף, זה כיף, אתה נוגע באנשים, זה מדהים.
זה בסוף שמה, כולנו, בתעשייה הזאת, החל מהעורך דין, מהאדריכל, מהסטט, בסוף שאנחנו רואים את הלקוח שנכנס לבית שלו, או שמזכיר, זה על באמת, זה לא משנה מה עשית בתעשייה הזאת, צבא, עשית פיגומים, טייח, ונתת כאן משהו, זה על באמת, זה לתת תחושה, זה...
אתה בונה משהו שאנשים הולכים לגור שם עשרות שנים. ולגדל את הילדים, או לעבוד, או... זה באמת, זה מרגש, וזה זכות. הלו, אנחנו ציונים, אנחנו בונים את הארץ. בסדר, גם מרוויחים קצת, אבל אנחנו בונים את הארץ.
אנחנו לא נהיה עשירים כנראה מנדלן בצורה הזאת. להיות עשיר, או שאתה מתחתן איתו, או שאתה יורש אותו, או שאתה עושה אקזיט.
או שהבן שלך בסוף בהייטק, ואתה...
אבל אולי הוא ייתן, אשתו לא תרשה לא לתת לך כסף. אז איך אנחנו, אז אתם יודעים, אנחנו...
מה זה שיר שננשום?
כן, לא, אנחנו...
יש לך 10 דקות.
איזה 10 דקות? יש לך 5 דקות בערך, אתה יודע.
איזה קטע, אתם זוכרים שישבנו בחוץ, חיכינו, אמרנו, כרגיל, על מה לדבר היום?
כן, אמרתי לכם, אני ביקשתי ממה לא לבוא.
אתה יודע, היתרון אצלנו, אתה יודע, כל הפעמים שאני בא לאופר...
תענה.
אנחנו אפילו לא מתאמים.
רגע, בואו נענה, נראה מי זה.
אנחנו אפילו לא מתאמים.
שלום, הגעת לרדיו סול. הלו?
שלום.
כן.
אני רוצה לעלות לשידור בבקשה.
הנה, אתה בשידור. הלו?
שלום.
כן. מה אתה רוצה לשאול? עם מי אנחנו מדברים?
עם יונתן.
כן, יונתן.
אני רציתי לשתף משהו.
אבל אנחנו בסוף השידור כרגע, ואנחנו צריכים פעם אחרת. בסדר, יונתן? אנחנו כמעט סוף השידור. באיזה נושא אתה רוצה לשאול?
רציתי לשתף משהו ברדיו.
לא, אבל אנחנו צריכים...
למה? תן לו.
יאללה, נו, ריקו אמר.
יאללה, נו. יונתן, דבר, אבל יש לך ממש 30 שניות, דבר.
תראה, אני בן אדם, אני בן אדם מעל מוגבלות. הייתי אתמול במקום של מג'יקס. מקום לילדים, ללונה פארק מתקרים.
אוקיי.
וכלום לא היה נגיש. כלום, ואני מוטל לי צרכים מיוחדים, שום דבר לא נגיש.
אתה אומר מג'יק פאס, במישור אדומים אני חושב, נכון?
כן, שום דבר לא נגיש.
טוב, אז אני... תקשיב, יונתן, אנחנו במקרה מכירים את הבעלים, את מי שבנה שם, ואנחנו נדבר איתו, זה אנחנו מבטיחים.
הנה, ריקו הבטיח לך. מקווה שיהיה טוב.
שמור על עצמך, חמוד.
תודה.
תודה לך. אתה באמת מכיר את זה? כן, נכון.
כן.
תזכה למצווה.
אני דרך אגב, אני לא יודע, נראה לי שלא היה מקבלים רישיון אם לא היה...
זה בטוח נגיש, יכול להיות שלא הכל.
נקודות מסוימות.
בדיוק, יכול להיות שלא הכל, אבל יש בסוף יועץ נגישות, ויש תוכניות.
לא, זה חלק מהעניין.
יש על פי חוק, אתה חייב לעשות כל מיני דברים. יכול להיות שלא הכל, יכול להיות באמת שלא הכל. אבל אתה יודע מה, הוא נתן רעיון. אנחנו צריכים לעשות טלפון בהפתעה. פינה חדשה.
טלפון בהפתעה. כל התוכנית תהיה טלפונים, אנשים יצלצלו.
לא, אחת. אנחנו מתקשרים. אחר כך ניתן גם את הטלפון. מי שרוצה שיתקשר ישאל בנדלן. אבל בואו נתקשר סתם לאנשים. יש לנו מספיק טלפונים, לכולנו כאן ביחד יש בערך 10-15 אלף אנשי קשר פה.
וואו, כן,
בערך. מהנדלן. פחות מעניין.
טוב, אבל זה בתוכנית אחרת, תוכנית בהפתעה אנחנו
נקרא. לא, נעשה, מה אכפת לך, אופר, טוב, תחשוב על זה, נו, אתה...
סבב,
זה שלך.
נתקיל, נתקיל, נתקיל. טוב, ילדים, הסתכלו, נגמרה, השעה הזאת עפה לה. צחיק, תודה רבה שהגעת אלינו.
איזה כיף לי.
ריקו, תודה רבה שהגעת אלינו מכלם העשייה.
בבקשה, יפה לי כתום.
יפה לך כתום, כן. אנחנו שבוע, אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחרי מגשימי החלום של גידי לוויתן, אחרינו עם בעל ראם.
אני יכול להגיד משהו?
סקין מין, בטח.
אני יכול להגיד משהו?
בטח, בוודאי.
חברים, רוצו תוסו לקנות דירות כי המחירים יעלו.
כן, אנחנו...
כמה אתה צודק.
כן, אנחנו 307 ימים בתוך הפאקינג ימי מלחמה האלה. אני מקווה שכל החטופים והחטופות יחזרו.
אמן.
עזרת השם.
שבוע הבא יהיה לנו בשורות יותר טובות. אמן. חם בחוץ, מים לחיות בכלי קטן, זה תמיד טוב. תודה רבה, ריקו.
ומים לעצמכם.
כן, לא, לעצמך אתה יכול לשתות, אבל שיש לך כלב, ציפור, חתול, שהם ברחוב, שים להם...
נשמה תורה, עופר, תודה לך על האירוח.
שמחתי, תודה לכם. יאללה, סוף שבוע נעים. משתתפים דרך אגב בצערה של אסנת, בת זוגותו של שוקי הבעלים פה, שאמא שלה נפטרה השבוע.
משתתפים בצערכם.
בצערה, שתדע ימים טובים. יאללה, זהו, נגמר. יאללה, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, ביי. Smile.